אנחנו עושים בקידושין דף י' עמוד ב', המשנה שדנה בעבד עברי נקנה, איך עושים קניין על עבד עברי. והגמרות שנלמד היום בעזרת שם, הם יעסקו בדינים של קניין עבד עברי ועוד דינים של עבד עברי. אז כדאי שנכיר קצת את הפסוקים שבהם התורה מדברת על עבד עברי. ישנו את התורה בפרשת משפטים, ואלה המשפטים שאתה תשים לפניהם. ישר אחרי שאתה מספרת לנו על עשרת הדיברות בפרשת יתרו, יש פרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, והשביעית יצא לחופשי חינם. אז יש דין שעבד עברי מקסימום שיכול לעבוד, זה שש שנים. פסוק ה', ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, דיינו אל הבטין, והגישו על הדלת עולם זוזה, ורצה אדוניו תוכנו במוצא ועבדו לעולם. יש דין שעבד יכול להמשיך לעבוד אחרי שש שנים, על ידי שרוצים לו את האוזן. אז זה מקום אחד, שיש לנו את הדין של עבד עברי, ואז יש בחימקור איש את ביתו לעמה. כן? אתם איתי? בסדר. עכשיו, נעבור לספר ויקרא, פרשת בהר, איפה שיש לנו את המצווה של שמיטה. והתורה אומרת לנו, אומרת התורה, פסוק למתת, פרק חפה פסוק למתת, כי ימוך אחיך, כשהאח שלך יהיה עני מאוד, אימך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. למרות שהוא נמכר לך כעבד, אל תשתמש בו כעבד. כשכיר, כתושב, יהיה אימך. עד שנת היובל יעבוד אימך. ויצא מאימך הוא ובניו אמו, ושב למשפחתו ולחזרת עבדתיו ישוב, כי עבדיהם שרצית איתם מארצתם לא ימכרו ממכרת עבד. לא תרדבו בפרך ויראית מאלוקיך. ועבדך ועמתך אשר יהיו לך מאת הגויים, עבד או עמה שהם כנענים, שהם לא עברים, מן הגויים, מאת הגויים שעל סביבתכם, מהם תקנו עבד ועמה. פסוק ממזיין, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו. נוצר מצב שאחד מהעמים שגר בארץ ישראל, הוא עשיר, ויש יהודי שנהיה עני, ונמכר לגר תושב עמך, הוא נמכר לגוי שהוא גר בארץ ישראל תחת המדיניות שלנו, עולה עקר משפחת גר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו. התורה אומרת, אתה גר בארץ ישראל, גם אם אתה גוי, אתה כפוף לחוק הזה, שיש אפשרות לגאול את העבד הזה. אחד מאחיו יגלנו, ויש מצווה מיוחדת שאחד מבני המשפחה יפדה את בני משפחתו שנמכר לגוי בארץ ישראל. או דודו, או בן דודו יגלנו, או מי שאו בשורו ממשפחתו יגלנו, הוא השיג ידו וניגל. או אם הוא עצמו, יש לו מספיק כסף, אז הקונה צריך לאפשר לו לגאול את עצמו. איך? וחישב אם קונה הוא משנת אם אחרו לו עד שנת היובל, והיה כס מקרוב מספר שנים, כי מי שכיר יהיה עמו. עם עוד רבות בשנים, לפי אין ישיב גאולתו מכסף מקנתו. מחשבים את השנים עד היובל, ולפי זה הוא יכול לגאול את עצמו. כן? בסדר. ואם לא יגאל באלה, אם לא אחד ממשפחתו יגאלו אותו מהגוי, ולא הוא עצמו, אז ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם שהוצאתי אותם מארץ מצרים, ואני השם לוקחם. בסדר? אז יש לנו פה דין של נמכר מקסימום שש שנים בפרשת משפטים, דין עמה עברייה, יש לנו דין כי ימכר לך ונמכר לך, שנמכר לאדם יהודי, ממי הוא נמכר? דיינו מבטין, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, זה עוד לא ראינו? לא, עוד לא ראינו את הפסוק הזה. אנחנו נראה עוד רגע. זה בדברים. בדברים תתוו, התורה אומרת עוד דין אחד, נעבור לספר דברים. כתוב ככה. התורה אומרת ככה. דברים, תתוו י' ב', כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשכן חופשי ממך. פה התורה השוותה עבד עברי לעמה עברייה. כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים. מה זה כי ימכר לך? חז"ל אומרים, זה מדבר על מציאות שבן אדם גנב, אין לו כסף לשלם את הגניבה, ונמכר בגניבתו, התורה אומרת. שמי שגנב ולא יכול לשלם, אז בית דין מוכרים אותו כעבד.
דווקא כאן, ולא תמיד מתי שמדובר על...
יש עבד עברי שכי אמוך אחיך, מה שראינו פה, שהוא נהיה עני ונמכר לך. ואז הוא מוכר את עצמו אליך, כי הוא פשוט לא, אין לו כסף, אין לו ממה לאכול. אז התורה אומרת ככה. ועבדך שש שנים ושנה שביעית תשכן חופשי ממך, וכי תשכן חופשי ממך לא תשכן ריקם. יש מצווה מיוחדת, הוא סיים לעבוד, הענק תעניק לו, תן לו מתנות מצונך ומגרונך ומעקבך, אשר ברכה השם לוקח תיתן לו. וזכרת כי עבדית ביוצא מעבדך השם לוקח, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום, והיה כי אומר אליך לא יצא ממך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לו עמך, ולקחת את המרצה ונטע ואוזנו ודלת, והיה לך עבד עולם, ואף לעמתך תעשה כן. והגמרא תדון מה זה ואף לעמתך תעשה. כן, פה אנחנו רואים שיש מציאות של רציעה. עבד אומר, טוב לי, אני לא רוצה, אפשר, הוא יכול להיות עבד נרצה. לא יקשה ועיניך בשלך אותו חופשי ממך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, הרי הוא כפול, הוא פי שניים שכר שכיר הוא עבד אותך שש שנים. הוא עבד גם היום, גם הלילה. זה לא רק שכיר ששכרת שש שנים. וברכה שם לוקח בכל שתעשה. אז אלה שלושת המקומות, שיש את הדינים של עבד עברי, ואנחנו נדון בפסוקים של שלושתם. נתחיל את המשנה. עבד עברי נקנה בכסף ובשטר. מי שרוצה לעשות קניין, עד שלא נתנו את הכסף או שלא נתנו את השטר, עדיין לא היה קניין, העבד, הוא עוד לא העבד שלך. אפשר על ידי כסף ושטר לקנות אותו. וקונה עצמו, איך הוא שוב חוזר להיות פשוט עצמו, בשנים, או כשנגמרו השש שנים שהוא אמור לעבוד, וביובל, מתי שיובל בא, לא משנה, אם הוא נמכר ועוד דקה זה יובל, הוא יוצא חופשי ביובל. או יובל קורא כל קניין של עבד עברי, ובגירעון כסף. יש לו אפשרות לגרע, להחסיר את הכסף שבו הוא נמכר. הוא נמכר ב-600 שקל לשש שנים, הוא עבד שנה אחת, אז מחשבים, ו-500 שקל הוא יכול להחזיר, הוא יוצא חופשי. יתרה עליו אמה העברייה, אמה העברייה שנמכרה, ילדה שאבא שלה מכר אותה כאמה, אז היא שקונה את עצמה בסימנים. היא יוצאת חופשי, כשהיא מביאה סימנים, שהיא נהייתה נערה. אז היא יכולה לצאת חופשי גם על ידי גירעון כסף כמו, גם על ידי יובל, גם על ידי שנים. אבל היא גם כן יש לה עוד פלוס, היא יתרה עליו, שהיא יוצאת חופשי גם בסימנים. הנרצה, עבד שרצו את אוזנו להמשיך לעבוד עד היובל, הוא נקנה ברצייה. ברגע שהוא אמר, אני רוצה, לקחו אותו לבית, ינסו את הרצייה, באותו רגע שעושים את החור באוזן שלו, הוא נהיה עבד עד היובל, עכשיו הוא משובד. הוא בא יום אחרי, אומר, אני מתחרט, אני מצטר, לא רוצה. זה כאילו עשינו, זה הקניין. הוא נקנה ברצייה, וקונה את עצמו ביובל ובמיטת האדון, שהוא לא יורשים אותו. אם יובל בא, הוא יוצא חופשי. זה מתי שעבד נרצה יוצא חופשי, כשיובל בא. אם האדון מת, אז הוא לא עובר בירושה, אלא הוא יוצא חופשי. כן.
אם נגיד, מכרו את אמה העברייה בגיל 5, אז ממילא עד שהיא תהיה נערה,
כן.
ועוד שאתה מבוגרת, טיפול על זה שנת השמיטה.
שמיטה לא מעניין אותנו, 6 שנים. היא לא יכולה להימחר לו יותר משש שנים, נכון?
כן, 6 שנים יהיו פה.
נכון, אז היא תצא חופשי לפני הסימנים, מה שבא ראשון. אם יש כסף לפדות אותה, יכולה לפדות את עצמה. אם עברו 6 שנים, אז היא תצא חופשי כי עברו 6 שנים. אם יש סימנים, לפני כל זה, אז הסימנים יוציאו אותה. מה שבא ראשון. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה, עבד עברי נקנה בכסף. מינה לנשאל את הגמרא, מה מכל הדין הזה שעבד עברי נקנה בכסף? עכשיו, אנחנו אמרנו שאם עבד, אם יהודי מוכר את עצמו לגוי בארץ ישראל, אז התורה אומרת, יש ליהודי הזה אפשרות לקנות את עצמו חזרה, נכון? התורה אומרת, וחישב אם קונהו, משנת אם אחרו לא, מחשבים כמה זמן הוא עבד עד שנת היובל, כמה זמן, לכמה זמן בעצם הוא נמכר. יש עוד 30 שנה עד היובל, הוא נמכר ל-30,000 שקל, זאת אומרת 1,000 שקל לשנה, אז מחשבים כמה שנים נשארו, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כי מי שכיר יהיה עמו. אנחנו מחשבים, זה כאילו הוא שכר אותו ל-30 שנה. וככה מחשבים. אז מה התורה, איך התורה קוראת לכסף הזה שהוא נקנה? כסף ממכרו. אז אני מבין משם שהוא נקנה בכסף. כסף ממכרו. עם הכסף הוא נמכר. זה לא רק הכסף שבו הוא נמכר, אנחנו מבינים שהקניין היה על ידי כסף. אז התורה, הגמרא שאלה, עבד עברי נקנה בכסף מנהלן, אמר קרא מכסף מקנתו, מלמד שנקנה בכסף. אומרת הגמרא, אשכחן עבד עברי הנמכר לו ועד כוכבים, הועיל וכל קניינו בכסף. הרי, כללית התורה אמרה שיהודי, כשהוא עושה קניין, יש לו קניין אחר. הוא יכול לעשות קניין על ידי משיכה. אנחנו דורשים את זה מזה שכתוב מיד עמיתך, או קנו מיד עמיתך, משם אנחנו לומדים שאפשר לעשות קניין על ידי משיכה. אבל גוי, אין לו קניין אחר. גוי, הקניין שלו הוא על ידי כסף. אז מי אמר שגם ליהודי יכול לקנות עבד עברי בכסף? יכול להיות שמאחר ולגוי אין קניין של משיכה, יש לו רק קניין כסף, אז יכול להיות שבגלל זה התורה אומרת לי שכשהוא קונה את עבד עברי, אז הוא קונה אותו על ידי כסף. אבל מי אמר שיהודי שקונה עבד עברי יכול לעשות את הקניין על ידי כסף? כן? אז אשכחן עבד עברי הנמכר לו ועד כוכבים הועיל וכל קניינו בכסף. הרי גוי, כל הקניינים שיש לו זה סך כל כסף. נמכר לישראל מנהלן. עכשיו סתם כדאי לדעת שיש קניינים שלא ברור אם יש לגוי. חליפין, האם יש לגוי או לא. פה בגמרא משמע, כל קניינו בכסף, בכלליות, כאילו אין לגוי קניין אחר. זה לא כל כך פשוט. זה נפקא מינה בפסח. לפני פסח אנחנו מוכרים את החמץ לגוי. איך אנחנו מוכרים לו? צריך לעשות קניין. אז כותבים שטר ונותנים כסף וכל מיני דברים, אבל צריך מאוד להיזהר לדעת איך לעשות את זה. אתם תהיו מנהיגי קהילה, אז אתם צריכים ללמוד טוב טוב. זה גם נוגע עם תהיו מנהיגי קהילה בארץ ישראל. לגבי בחורות, מה שאנחנו עושים פה זה אנחנו מוכרים לגוי חלק מהבהמה, כדי שלא יהיה לנו בעיה שהבחורות שנולדים יהיו קדושים. אז אלה דוגמאות שמקומות שצריך לעשות קניין היום למה יישא עם גוי. אם אתם מנהיגי קהילות, אז תצטרכו לעשות את זה. אז איזה קניין חל? אנחנו יודעים שיש כסף. קניינים אחרים, בעזרת שם עוד נלמד. אבל פה הגמרא משמע כאילו רק כסף.
זה לא כל כך פשוט.
זה נכון, נראה. הועיל וכל קניינו בכסף, אז הלשון הזה בפשטות אין לו קניין אחר. אבל זה כבר נצטרך לדון. אי אפשר לומר את זה לפחות בחלק הראשוני. נמכר לישראל מנהלן. אבל מה המקור שעבד עברי שנמכר לישראל אפשר לעשות קניין על ידי כסף? אמר קרא, התורה אומרת לגבי אמה עברייה, אם האדון לא נושא אותה והפדה, אז הוא צריך לאפשר לה לפדות את עצמה ואפילו לעזור לה. אם אבא שלה מכר אותה ב-6,000 שקל לשש שנים, היא עכשיו בת 10, היא נמכרה כשהייתה בת 5, נשאר עוד שנה אחת, אז אנחנו עם 1,000 שקל לשנה, למרות שכשהיא הייתה בת 5, היא יכלה לעשות הרבה פחות מאשר כשהיא בת 10, ככה אנחנו מחשבים, אז השנה שנשארה, ה-1,000 שקל, אנחנו עם אדון תעזור לה. 100 מזה תשלם את ה-50, והפדה, אתה תעזור לפדות אותה. אז זאת אומרת, התורה יוצאת מתוך נקודת הנחה, שאיך קנית אותה על ידי כסף. אז אולי משם יהיה המקור שעבד עברי נקנה על ידי כסף. מלמד שמגרת פדיונה ויוצא, שהיא יכולה לעשות גירעון, לשלם חזרה את הכסף פדיון, ואז היא יוצאת חופשי. אומרת, אשכחן אמה עברייה, הועילו מקדשה בכסף, מקניה בכסף. הרי אמה עברייה, אנחנו הסברנו כל הזמן, שהכסף שבו עושים את הקניין על אמה עברייה, בסוף הוא אמור להיות כסף קידושין. המגמה של התורה זה שהאדון יישא אותה, או הבן שלו יישא אותה. אז יכול להיות, מאחר ויש לה קידושי כסף עם אחד מהם, בגלל זה יש לה גם קניין כסף. מי קנייה בכסף? עבד עברי מנהלן, אבל איך אני אדע לגבי עבד עברי? אולי רק באמה עברייה שיש לנו מגמה שבסוף הכסף הזה יהפך להיות כסף קידושין, אולי דווקא שם יש לי קניין כסף באמה עברייה. מי אמר שאצל עבד עברי יש קניין כסף? אומרת הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים. מקיש, יש לנו הקש. כשהתורה שמה שני דברים באותו פסוק, אנחנו רואים התורה הקישה אותם. לימדה אותי שיש איזשהו דמיון הלכתי ביניהם. כשזה בשני פסוקים, אז אני אומר זה סמוך. סמוכים זה כשיש לי שני פסוקים, הקש כשזה באותו פסוק, או לפעמים יש לי פסוק שמשווה לדין אחר, זה גם נקרא הקש. הקש זה או כשזה באותו פסוק, או כשהפסוק עצמו משווה לדבר אחר. אז הפסוק הקישו, השווה אותו. אחרת, אני אומר, שני פסוקים חל יש מי, זה סמוכין. ויש מי שדורש סמוכין, יש מי שלא דורש. לא כל התנאים הסכימו שאפשר לדרוש סמוכין. הקש, כולם דורשים. אז עכשיו התורה שכתבה לי את הדין, אחיך העברי או העברייה, התורה שמה את שניהם באותו פסוק, התורה עשתה מזה הקש, ללמד אותי, מקיש עברי לעברייה. התורה פה באה והשוותה במידה מסוימת את העבד עברי לעמה עברייה. וכמו שעמה עברייה הרגע הוכחנו מהפסוק והפדה שהיא נמכרת בכסף, ככה העבד עברי ימחר על ידי כסף. אומרת הגמרא, הרי מה הפסוק שם אומר? כי ימחר לך. על מי הפסוק מדבר? מישהו שנמכר על ידי אחרים. הוא נמכר, כי ימחר, ימחר על ידי בטין. אז מי שנמכר על ידי בטין, אני מבין. זה לא תלוי בדעתו, הוא לא רוצה להיות עבד. אז מי פה עושה את הקניין? הבטין, נכון? אם הבטין מוכרים אותו, אז אני מבין שיכול להיות קניין על ידי כסף. אבל יכול להיות של מציאות שאדם עצמו מוציא את עצמו מלהיות בן חורין ללהיות עבד, צריך קניין יותר חזק מרק כסף. אז אומרת הגמרא, אשכחן, בפסוק הזה אני מוצא, מכרו הוא בית דין, כתוב כי אם מכר לך, זה אני מבין שמישהו מוכר אותו, אז בפסוק הזה אני רק רואה שהפסוק ישווה, עבד עברי שמכרו בית דין למה עברייה, אז אני מוצא שיש לעבד עברי שמכרו בית דין מציאות שהוא נמכר על ידי כסף, הועיל ונמכר בעל כוחו, הרי הוא כבר אין לו חופש החלטה, אז ממילא כל מה שנשאר זה הקניין. מוכר עצמו מנהלן, אבל מי אמר שכשאדם צריך על ידי המחר הזה גם להוציא את כל החופש מעצמו, מי אמר שהוא יכול לעשות זה רק על ידי קניין פשוט כמו כסף? יאלף, אומרת הגמרא, אנחנו לומדים שכיר שכיר. אז את זה אנחנו צריכים לזכור, כי הדף הבא יתמקד על המילים האלה. הגמרא אומרת, אני לומד שכיר שכיר. כתוב, מה כתוב כשאדם מוכר את עצמו? כי ימוך אחיך, ראינו בפרשת בהר, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בעבודת עבד, כשכיר כתושב יהיה עמך. כשבן אדם נהיה מאוד עני, והוא מוכר את עצמו אליך, אל תעבוד בו כעבד, אלא כשכיר כתושב יהיה עמך. אז התורה קוראת לעבד שמוכר את עצמו שכיר. וכתוב, בעבד שמכרו בית דין, גם כן לשון שכיר. מה כתוב שם? כי ימחר לך בדברים תתוות. כתוב, כי ימחר לך אחיך עברי, או עברי אבא עבדך ששניים, לא יקשה ועיניך בשלך אותו חופשי מאמך, כי משנה שכר שכיר עבדך. אז אנחנו דורשים, מאחר כתוב לשון שכיר על עבודת העבד שנמכר על ידי בטין בדברים, וכתוב לשון שכיר וכי ימוך אחיך כשכיר כתושב יהיה עמך, הלשון שכיר בשני המקומות יש לי גזירת שווה ללמד אותי שיש השוואה בין עבד שנמכר ידי בית דין ועבד שנמכר ידי עצמו.
זה בדיוק גזירת שווה? גזירת שווה במקומות שאין היגיון.
זה גזירת שווה, כן. פה זה גזירת שווה. יש לי את אותו לשון ויש לי דרשה גזירת שווה שכיר שכיר. עכשיו, גזירה שווה זה דבר שרק דורשים על ידי מסורת. כל היו"ד ג' מידות ניתנו למשה בסיני, הקדוש ברוך הוא הסביר לו איך לדרוש אותם. את כל המידות בעצם כולם היו דורשים. ואז איך שהדורות התקדמו והמסורת נהייתה, העברת המסורת לא הייתה מספיק טובה, היו שמדות, רדפו אותנו בזמן סוף בית שני, אז חז"ל לא היה להם את המסורת מספיק חזקה, לא היה להם את המסורת כדי לדרוש את כל המידות. עכשיו, זה מחלוק את רשי תוספות בסוכה. האם האדם יכול לדרוש מעצמו את כל המידות חוץ מגזירת שווה, או האם האדם לא יכול לדרוש אף מידה חוץ מקל וחומר, רק קל וחומר. אז זה מחלוק את רשי תוספות. יש קינת סופרים על הרמב״ם שאומר שגם גזירת שווה בעצם במקור לא היו צריכים מסורת כדי לדרוש. הפשט הפשוט, מה שכולם יאמרו לכם, זה שגזירת שווה זה דבר, וכך הפשט הפשוט ברש"י, גזירת שווה אתה רק יכול לדרוש אם יש לך מסורת ממשה מסיני. כי סתם ככה, אני או אתה ניקח כל מילה ונאמר, או, כתוב פה את המילה כי, כתוב שם את המילה כי, בכל התורה כתוב את המילה את, אולי אני אדרוש את כל האתים בתורה, גזירת שווה, אני אשווה את כל התורה ולא יהיה לי שום תורה. אז גזירת שווה אפשר לעקור את כל התורה עם גזירת שווה. אתה רק יכול לדרוש גזירת שווה אם יש לך מסורת. הקינת סופרים מסביר ברמב"ם לא ככה. ככה רש"י אומר בכל השעס. הוא אומר, שלא, גם גזירת שווה בעצם יש איזשהו היגיון עמוק מאוד, מתי נדרש גזירת שווה ומתי לא. אבל איבדו את המסורת הזאת, זה מאוד מוקדם איבדו את זה. אז בכל הגמרא אנחנו רואים, אין אדם דן גזירת שווה מעצמו. כל הזמן אנחנו נראה בשס ובראשונים בעיקר, שגזירת שווה רק על ידי מסורת. יש לך מסורת, אתה דורש גזירת שווה. אין לך, אתה לא. אבל הקינת סופרים טוען בהסבר ברמב״ם, שבעצם גם גזירת שווה מעיקר, זה לא שכל הגזירות שווה היו למשה מסיני. ככה משמע מרש"י. הוא אומר שהרמב״ם לא סובר ככה. אלא הדורות הראשונים עוד היה להם מסורת ברורה איך לדרוש גזירת שווה. מהיום מאוד איבדו את המסורת הזו בגזירת שווה. בזמן הגמרא, כבר הגמרא יוצא לתוך פקודת הנחה, שגם בתנאים לא היה להם את המסורת החזקה הזו איך לדרוש גזירת שווה, ורק דרשו מה שהיה להם מסורת לדרוש. עכשיו, אנחנו נראה, וזה כתוב מפורש בתוספות בכמה מקומות, שכשהיה להם מסורת לדרוש גזירת שווה, הרבה פעמים היה להם מסורת לדרוש את המילה הזו. עכשיו, איפה המילה הזו אני דורש אותה? מפה ומשם, לא תמיד זה היה במסורת. היה להם מסורת איזה מילה, אבל איפה? זה לא תמיד קבוע, ולפעמים הגמרא אפילו אומרת, אולי נדרוש את זה מפה לפה, אולי מפה לשם. וגם מה הגזירת שווה מלמדת, זה לא היה ברור במסורת, נכון?
זה גם לא היה ברור.
לא. היה להם את המסורת איזה מילה לדרוש, וככה אתם תראו בסוגיות, וכך גם כתוב בתוספות בכמה מקומות. אז חזרה לגמרא, הגמרא אומרת לי פה, יש לי גזירת שווה שכיר שכיר, ומהגזירת שווה אני לומד שכמו שכתוב שכיר, בעבד עברי שנמכר על ידי עצמו, וכתוב שכיר גם כמעבד עברי שנמכר על ידי בית דין, כמו שמי שנמכר על ידי בית דין הוכחתי שהוא כמו עמה עברייה שנקנית בכסף, ככה זה שנמכר על ידי עצמו הוא כמו העבד עברי שנמכר על ידי בית דין, כמו עמה עברייה שנמכרת, הקניין נעשה על ידי כסף. בעמה עברייה כתוב והפדה שפודים אותה, זאת אומרת פודים חלק מהכסף. אז כתוב למפורש שעמה עברייה נקנית על ידי כסף. כתוב כי אם אחריך אחיך העברי או העברייה הקש בין עבד עברי שנמכר על ידי בית דין לעמה עברייה, אז הם למדתי שנמכר על ידי בית דין גם נקנה על ידי כסף. כתוב שכיר שכיר, וזה מלמד אותי שהעבד עברי שנמכר על ידי עצמו הוא כמו העבד העברי שנמכר על ידי בית דין, שגם הוא נקנה על ידי כסף. כן? הלאה. הניחא למאן דאי אלף שכיר שכיר. טוב, יש מחלוקת תנאים. יש איזשהו טענה שאין לו את הלימוד הזה, אין לו את המסורת לדרוש שכיר שכיר. אז כל זה טוב לפי המאן דאמר שכן ישנו את הגזירת שווה שכיר שכיר. אלא למאן דלא יליף שכיר שכיר, מעיקא למאמר לפי אותו טענה שאין לו את המסורת לדרוש שכיר שכיר. להשוות עבד עברי שנמכר על ידי בית דין לעבד עברי שנמכר על ידי עצמו, אז מה יהיה המקור שעבד עברי שנמכר על ידי עצמו, גם הוא יש לו קניין כסף. כן? עכשיו, על השורה הזו הגמרא תתמקד בדף החצי הבא. מי זה המנדאמר הזה שאין לו מסורת לדרוש שכיר שכיר? זה לא ברור. הגמרא תנסה להוכיח את זה, זה לא ברור. עוד רגע נחזור לזה. אז, אבל בינתיים הגמרא עדיין באמצע דיון אחר. אם אני לא דורש שכיר שכיר, אז איך אני יודע שעבד עברי שמכר את עצמו נקנה על ידי כסף? אומרת הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, וכי תשיג יד גר ותושב עמך. אז שם ישנו את הסיפור של גוי שקונה עבד עברי. אתם זוכרים את זה? הוכחנו שכתוב מכסף מקנתו, שכשגוי קונה יהודי כעבד עברי, ודאי שהוא יכול לעשות את הקניין על ידי כסף, כי התורה קוראת זה כסף מקנתו, שהקניין נעשה על ידי כסף. עכשיו, הסיפור של עבד עברי, שגוי קונה עבד עברי, כתוב ישר אחרי הסיפור של יהודי שמוכר את עצמו, נכון? בואו נזכר בסוף פרשת פאה. כתוב, וכי ימוך אחיך, אחיך אני עני ונמכר לך, אז הוא מוכר את עצמו לך. אחר כך כתוב, וכי תשיג יד גר ותושב עמך. כן? אז מה כתוב? וכי תשיג יד גר ותושב עמך. הוו הזה מחבר את הסיפור של גר ותושב שקונה עבד עברי לסיפור של עבד עברי שנמכר ידי עצמו. וכי תשיג, הוו מחבר את זה. אומרת הגמרא, וו מוסיף על עניין ראשון, וילמד עליון מתחתון. הוו מלמד שהדין הזה הוא בעצם תוספת לדין הראשון, וממילא נלמד את הדין העליון, דיינו הדין של עבד עברי שמכר את עצמו, מהדין של עבד עברי שנמכר לגוי.
רגע, כלומר, אפילו זה שלא למד שכיר שכיר, כי זה גזירה שווה, אפילו לא יש לימוד אחר מהוו הזה.
נכון, מזה הוא לומד שעבד עברי שמכר את עצמו, הקניין הוא על ידי כסף. אז סגרנו את המעגל לכולי עלמא, כל העבדים עבריים, עבד עברי שמכר את עצמו, עבד עברי שנקר על ידי בטין, אמה עברייה, נקנים על ידי כסף, והוכחנו את כולם.
האם אנחנו לא צריכים לשאול את מה מלמד את הוו הזה?
לפי המנדמר האחר. שאלה טובה. זו שאלה טובה, הגמרא פה לא שואלת את זה. אומרת הגמרא, ומן תנא, מי הוא התנא הזה? דלא יליף שכיר שכיר, שהוא אין לו את המסורת לדרוש את הגזרת שווה שכיר שכיר. אז הגמרא מנסה ניסיון ראשון. היי תנו, בוא נאמר שזה התנא הזה. תתניא, יש לי ברייתא, כתוב בברייתא, המוכר עצמו, יש פה מחלוקת בברייתא, תנא קמא ורבי אלעזר. תנא קמא סובר ככה. כתוב אצל מוכר עצמו, וכי אמור אחיך ונמכר לך, וכי אמור אחיך עמך ונמכר לך. כן? פה לא כתוב את הדין של שש שנים אצל מוכר עצמו. איפה התורה אומרת לי שש שנים? כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים. זה כתוב פה בפרשה של, שבסוף דברים, בפרשת עקב, יש לי בדברים תתוו, וכי כי ימכר לך על ידי בטין אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים. הדין של שש שנים זה במכור על ידי בטין, והדין של שש שנים הוא גם כן כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. פה אנחנו לא יודעים על איזה עברי מדובר בהתחלת משפטים, האם זה מכור בטין או מכר עצמו. עכשיו, במכר עצמו, איפה שמפורש, וכי אמוך אחיך שהוא נהיה אני, והוא מוכר את עצמו, שם לא כתוב שש שנים. אז יש כמה חילוקי דינים, לפי תנא קמא, בין מכר עצמו למכור בטין. מה החילוקי דינים? המוכר עצמו נמכר לשש, ויתר על שש. אם הוא מוכר את עצמו, הוא יכול למכור את עצמו גם ליותר משש. מכרו הוא בטין, אינו נמכר אלא לשש. המוכר עצמו פה ומוכר עצמו, לא כתוב את הדין שנרצה, איפה כתוב את הדין שנרצה? בדברים, כי מכר לך אחיך עברי, כי טוב לו עמך, הוא אומר אני רוצה להישאר, אז אתה עושה רצייה. אז מה? אומר תנא קמא, המוכר עצמו אינו נרצה, אין לו אופציה להמשיך, גם אם הוא רוצה. מכרו בדין, נרצה. מוכר עצמו, כשהוא מוכר את עצמו, לא כתוב שום דבר, תן לו מתנות בסוף. איפה כתוב את הדין של מתנות? בפרשת עקב, כי מכר לך על ידי בטין אחיך העברי. אז אומר תנא קמא, המוכר עצמו, אין מעניקין לו, לא נותנים לו הענקה, מתנות, בסוף שנות העבודה, מכרו בטין, מעניקין לו. אבל מי שנמכר על ידי בטין, שם יש לי את הדין של הענקה. המוכר עצמו, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית. תנא קמא סובר שהדין ששפחה כנענית בפרשת משפטים, שהאדון יכול לומר לו, אתה תישא שפחה בלילות, אני רוצה, אתה עובד איתי ביום, בלילה אני רוצה שאתה תישן עם השפחה שלי כדי שתביא לי ילדים. זה העבודה שלך אצלי בלילה. אז זה, תנא קמא סובר, זה נאמר רק אצל מי? עבד שמכרו בטין, אז ממילא אין לי את הדין הזה במוכר עצמו. תנא קמא סובר ככה, המוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, מכרו בטין, רבו מוסר לו שפחה כנענית. אז תנא קמא סובר שכל הדינים שנאמרו במכרו בטין הם רק במכרו בטין. כל הדינים המיוחדים האלה, שהוא מוגבל לשש שנים, שהוא יכול להיות נרצה, שיש לו הענקה בסוף, ושיש לו שפחה כנענית. ארבעה דינים.
כל זה מכיוון שכל הדינים האלה לא כתובים, אלא אצל מכור בטין.
מכור בטין, נכון. רבי אלעזר אומר, זה וזה אינו נמכר אלא לשש. רבי אלעזר אומר, גם מכור בטין, גם מוכר עצמו, מוגבל לשש. זה וזה, אם הוא רוצה להמשיך לעבוד, נרצה. זה וזה, מעניקין לו. וזה וזה, רבו מסר לו שפחה כנענית. רבי אלעזר אומר, אני משווה את שניהם. בכל הדינים, בכל ארבע הדינים, אני משווה את שניהם. מי לאו, בהכא מפליגי. האם זה לא נכון שנאמר שהמחלוק שלהם היא ככה, דתנא קמא לא יליף שכיר שכיר, ורבי אליעזר יליף שכיר שכיר. לפי תנא קמא, אם זה כתוב רק אצל מכרו בטין, אז רק שם יש את הדינים האלה. לפי רבי אלעזר, יש את הגזרת שווה, שכיר שכיר, אז הדינים הם שווים. האם זה לא המחלוקת ביניהם? אומרת הגמרא, אמר רב תביומי משמי דה אביי, רב תביומי אמר משמו של אביי, דקולי על מה יליף שכיר שכיר, בעצם גם תנא קמא יש לו את הגזירת שווה. והכה בהיקרא קמא מפליגי, אבל פה המחלוקת מסתובבת סביב הפסוק הזה. מה הייתה עם דתנא קמא? מה המקור של תנא קמא? דאמר מוכר עצמו נמכר לשש ויתר על שש. למה תנא קמא סובר שמי שמוכר עצמו לא מוגבל לשש, מיית רחמן אגבי מחרו ביתין, כי יש מיעוט מיוחד אצל מחרו ביתין. שם כתוב שבעבדך, כי מחר לך אחיך עברי, כשביתין מוכרים לך עבד עברי, ועבדך שש שנים, הוא עובד אותך שש שנים. זה מה המיעוט הזה שהוא יעבוד אותך שש שנים? ללמד אותי שרק הוא ולא מוכר עצמו, ועבד עברי שמחר את עצמו, הוא לא עובד אותך שש שנים. ואידך, אז מה רבי אלעזר עושה עם המיעוט הזה של ועבדך? ועבדך שעובד דווקא אותך, לך ולא ליורש. הוא לא, גם אם אתה תמות, היורשים שלך הוא לא משובד להם עכשיו. ואידך, מה אתה נקם אומר? ועבדך אחרי נכתיב. יש פעמיים כתוב ועבדך. פעם אחת כתוב ועבדך שש שנים, פעם שנייה כתוב אחרי שהוא מסיים את העבודה, אל תצטער, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. הוא עבד אותך פעמיים שכר שכיר שש שנים, גם ביום, גם בלילה, אז שם כתוב עבדך, הוא עבד אותך. אז כבר שם יש לי את המיעוט המיותר ללמד אותי אותך ולא את הבן שלך. אם בן אדם מת, אז הבן לא יורש את עבד עברי. ואידך עוד רגע, אברהם, ומה השני, מה תנקמה יעשה עם העבדך השני? ההוא להרצאת אדון ודעת, שם התורה רק באה להרצות את האדון, אל תהיה עצוב על זה שהוא עוזב אותך, הרי הוא עבד אותך שש שנים, זה לא מיותר. כן.
האם אתה יכול
לחזור
על ועבדך השני? אני יש לנו
שלב, עבדך לך
ולא יורש, זה
הלימוד
של זה.
תנקמה זה לא, כי יש לו בעצם את הגזירת שווה. סתם ככה הוא משווה אותה. אבל לגבי דין שש, התורה אומרת, ועבדך שש שנים, הוא יעבוד אותך שש שנים. אז זה באמת דווקא הוא, ולא מוכר את עצמו.
אז מה רבי אלעזר עושה עם הפסוק הזה?
אז מה רבי אלעזר עושה עם הפסוק? הוא אומר, הוא יעבוד אותך ולא את הבן שלך. אז מאיפה תנקמה יודע את הדין הזה? כי כתוב עבדך אחר. מה רבי אלעזר עושה עם עבדך אחר? הוא אומר, עבדך אחר, זה מה שהפסוק אומר. אל תתעצב, כי הוא עבד אותך שש שנים.
לרצות, זאת אומרת שהוא לרצות.
התורה באה לרצות אותו, כן. התורה אומרת, אל תצטער, הרי הוא עבד אותך שש שנים. זה לא מיותר לפי רבי אלעזר. הלאה. מה הייתה עמדת הנקמה? מה המקור של הנקמה? מה הסברה של הנקמה? דאמר מוכר עצמו אינו נרצה. אם בעצם יש לי שכיר שכיר להשוות, מוכר עצמו לנקר ידי ביתין, אז מה המקור לשיטתם שמוכר עצמו לא נרצה? מדמית רחמן אגבי מחור בדין, כי יש מיוחד אצל עבד שמחרו בדין, כתוב שם, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אדוניו רוצה, עושה חור, באוזן שלו. למה אתה אומרת באוזן שלו? אוזנו, האוזן שלו, למעט דווקא אוזנו שלו, ולא אוזנו של מוכר עצמו. כלומר, רק אחד שמחרו בדין, כי היא מחר לך על ידי בדין, ולא מי שמחר את עצמו. אומרת אגב, ואידך, מה רבי אליעזר עושה עם זה שכתוב אוזנו? היי לגזרת שווה, הודעת, כתוב אוזנו בשביל גזרת שווה, דתניה. רבי אליעזר אומר, מניין להוציאה שהיא באוזן ימנית. רבי אליעזר סובר, איך אני יודע שצריך לעשות את הרציאה דווקא באוזן ימין? נאמר כאן אוזן, ונאמר להלן אוזן. מה להלן ימין? אף כאן ימין. כשיש את הקורבן של מצורע, אז כתוב ששמים מהשמן על תנוך אוזנו הימנית. אז כתוב אוזן, וזה אוזן ימין. אז ככה כשכתוב אוזן אצל עבד עברי שנמכר על ידי בטין, התורה אומרת שהרצייה היא באוזנו, לא למעט את העבד עברי שמחר את עצמו, אלא לגזרת שווה, אוזנו אוזנו, שזה דווקא אוזן ימין.
ואוזנו כתוב גם אצל מוכר עצמו.
לא, אוזנו כתוב דווקא אצל מחרו בטין, זה למה שתנקמה אומר זה מיעוט. דווקא מחרו בטין יש לו רצייה. אבל מוכר עצמו אין לו אופציה להיות נרצע. ואידך, מה תנקמה אומר, מה עם הגזירת שווה? אם כן, עם כל הסיבה שכתוב אוזנו, זה בשביל הגזירת שווה, למה קרא אוזן? התורה הייתה צריכה לומר, ורצה את האוזן. למה התורה אומרת, ורצה את אוזנו? אוזנו הבא ואומר דווקא את האוזן שלו. מהי אוזנו? ללמד אותי דווקא אוזן שלו, ולא של עבד שמחר את עצמו. ואידך, אז מה רבי אליעזר עושה? למה באמת כתוב אוזנו? למה לא כתוב רק אוזן? האומי ביילי, אוזנו ולא אוזנה, המיעוט הוא שעמה עברייה אין לה אופציה להיות נרצעת לעד היובל. וידך, מאיפה תנקמה יודע שהמה העברייה לא יכולה להיות נרצעת? נפקלה מזה שכתוב, ואם אמור יאמר העבד העברי, זה ממעט ולא המה. ואידך מבעלי, אז מה רבי אליעזר עושה עם זה שכתוב העבד? עד שיאמר כשהוא עבד, שזה מלמד אותי שהוא דווקא צריך לומר את זה כשהוא עבד. נחזור? בסדר. נעשה את הפינג פונג עכשיו, רגע, בואו נתחיל מההתחלה. אנחנו אמרנו שאין מחלוקת, גם תנא קמא לומד שכיר שכיר להשוות מוכר עצמו למכור בית דין. אם כן, למה רק מכרו בית דין? יש לו דין של רצייה, כן? אז הוא אומר, יש מיעוט מיוחד, כתוב רצת אוזנו, רק מכרו בית דין. אז למה רבי אליעזר אומר שמכרו בית דין כן יש לו רצייה? כי רבי אליעזר אומר שהאוזנו הוא בשביל גזירת שווה, למד אותי דווקא אוזן ימין. תנא קמא אומר שזה היה מספיק להיות כתוב אוזן, לא אוזנו. אז רבי אליעזר עונה נכון, אוזנו זה למד אוזנו ולא שלה, לא שלה מה העברייה. אז מאיפה תנא קמא יודע שהמה העברייה לא מקבלת רצייה? המה העברייה יודע את זה כי כתוב, אחיך, כי כתוב בפסוק, אם אמור יאמר העבד העברי, לא המה העברייה. אז רגע, אז למה רבי אליעזר צריך אוזנו למעט המה העברייה? רגע, אמרנו שכתוב בפסוק, אם אמור יאמר העבד העברי, למה אני צריך אוזנו למעט המה העברייה? כן? פה אנחנו נחזים. נחזור עוד פעם? נחזור עוד פעם? עונה הגמרא, ואידך מעבד העבד נפקא. מי ואם. מי ואם אמור יאמר העבד. ולא אמה. ואידך מביילי עד שיאמר כשהוא עבד. אז רבי אליעזר אומר, לא, מזה אני דורש דבר אחר. שהוא לא יכול לומר, אני רוצה שתרצו לי את האוזן אחרי שהוא כבר משוחרר. אם אמור יאמר העבד, בא למד לי דווקא כשהוא עבד. אז מפה אני לא מעט המה העברייה, אני צריך את אוזנו למעט המה העברייה. ואידך מעבד העבד נפקא. תנא קמא אומר, לא, את זה אני לומד, כתוב העבד למעט המה. עבד דווקא כשהוא עבד. העבד למעט המה. כן? תנא קמא אומר, את המושג הזה שהוא רק יכול להיות מרצע בזמן שהוא עובד, כשהוא עדיין משובד, זה אני לומד מזה שכתוב עבד. עבד, זה שדווקא עבד ולא אמה, זה מזה שכתוב העבד העברי. אומרת הגמרא, ואידך ורבי אליעזר, עבד העבד לא דריש, אין לו דרשה כזו עבד העבד, זה לא נחשב מיותר מצידו, הוא לא דורש את זה. כן? אז סגרנו את המעגל, הוא דורש מהעבד העברי, מההי הוא דורש ולא אמה העברייה, רבי אליעזר דורש את זה מאוזנו, הוא דורש מאוזנו שזה דווקא אוזנו שלו ולא אוזנו של מוכר עצמו. בדילוג של כל הביניים זה בעצם המחלוקת. נכון, תנא קמא אומר שרק מי שמכור בית דין יכול להיות עבד נרצע. הוא אומר כתוב אוזנו למעט מכר עצמו, דווקא אוזנו שנמכר על ידי בית דין. רבי אליעזר אומר לא, אוזנו מלמד גזירת שווה שדווקא אוזן ימין. ואת המושג הזה, על זה תנא קמא עונה לא, האוזנו לא ממעט את זה, אוזנו ממעט לא המה העברייה. רבי אליעזר אומר לא, לא המה העברייה, אני יודע אם זה שכתוב העבד העברי. אז כן? בסדר?
לא העבד, אלא העבד העברייה.
המה העברייה, רק שנייה, אני צריך לזכר. אמרנו, תנא קמא אומר, אני צריך את העבד העברי ללמד בזמן שהוא עובד, העבד העברי, כל עוד שהוא עובד, הוא אומר, זה העבד. והוא אומר, אני לא דורש את העבד. אז דילגנו פה כמה שלבים רק לקצר. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד תנא קמא דאמר מוכר עצמו, אין מעניקין לו? עכשיו רב טוביומי מצטט את אביי. בעצם גם תנא קמא מסכים שיש שכיר שכיר להשוות מוכר עצמו לנמכר על ידי בית דין. אז למה באמת מוכר עצמו אין מעניקין לו? מיית רחמני, יש מיעוט מיוחד גבי מכור בית דין. כתוב כי ימכר לך על ידי בית דין, אז כתוב יותר מאוחר, הענק תעניק לו. אז אני מבין מה זה לא, לא ולא למוכר עצמו. ואידך, מה רבי אליעזר עושה עם המיעוט הזה? הוא מבא אליה לא ולא ליורשיו. אין מצוות ההנקה. אם הוא מת לפני שהספקת לתת לו מתנות, אין מצוות לתת מתנות ליורשים. יורשיו, המי לא? שכיר קרי רחמנה. מה שכיר פעולתו ליורשיו? סליחה. ואידך, הוא מבא אליה לא ולא ליורשיו. יורשיו, המי לא? שכיר קרי רחמנה. מה שכיר פעולתו ליורשיו? אף אי פעולתו ליורשיו? הגמרא אומרת, רגע, למה שהיורשים לא יקבלו את זה? הרי התורה אומרת לך שהוא עבד לך כשכיר. שכיר, היורשים מקבלים את השכר שאתה חייב לו, אז למה שהם לא יקבלו את הירושה? אלא המיעוט הוא ככה, לא ולא לבעל חובו. מדסביר למנן מה כרבי נתן. בוא נאמר, יש לו חוב, הוא חייב למישהו הרבה כסף. אז אתה לא יכול לתת את המתנות שהיית נותן לו לבעל חובו. כי רבי נתן דורש מהתורה, בוא נאמר, ראובן חייב לשמעון 100 שקל, ושמעון חייב ללוי 100 שקל, לוי יכול ללכת לראובן ולומר לו, אל תשלם לשמעון וששמעון ישלם לי, אתה תשלם לי. ראובן יכול, לוי יכול לעקוף את שמעון. ראובן חייב ללוי, לוי חייב לשמעון, ראובן חייב לשמעון, שמעון ללוי, לוי יכול לעקוף את שמעון, ללכת ישר לראובן. רבי נתן דורש את זה מהתורה, שיש דין כזה. אז הייתי חושב, אולי גם בהענקה זה ככה, אם הבן אדם הזה סך הכל, הוא נמכר כעבד אחרי שהוא גנב, כדי לשלם את החוב של הגניבה. אבל היו לו חובות אחרים, עכשיו כשהוא יוצא חופשי, אתה, האדון, צריך לתת לו מתנות. אולי כל אלה שהוא חייב להם כסף, יבואו לאדון לומר, רגע, כל המתנות שאתה רוצה לתת לו, אל תיתן לו, הוא חייב לנו כסף, תן לנו, מדין רבי נתן, שאני יכול לעקוף אותו. אומרת לנו התורה, לא, הענק תעניק לו, המתנות הולכים לעבד, פה הם לא יכולים לעקוף אותו. עכשיו זה רק, אני רק יכול לדרוש את זה, אם אני סובר שמדאורייתא יש את הדין שרבי נתן, שאני יכול לעקוף את הבן אדם באמצע. כן? אז אני אומר, מדסבק רבי נתן, שתנא קמא סובר כמו רבי נתן, שמדאורייתא אפשר לעקוף את הבן אדם האמצעי, ואז ממילא המילה לא ממעטת שאי אפשר במקרה הזה לעקוף את האמצעי. ועכשיו הגמרא מסבירה. דתניא, אמר רבי נתן, מניין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו, מניין שמוציאים מזה ונותנים לזה, אם יש לנו שלושה אנשים, אחד כל הזמן אומר לשני תשלם לי את המאה, והשני הזה יש לו שלישי שחייב לו, אז הראשון יכול לגשת לי ישר לשלישי, הוא יכול ללך לבית אין ונכרח את השלישי לשלם לראשון, ולא לשני תלמוד לומר, ונתן לאשר רשם לו. התורה אומרת, במציאות מסוימת, התורה אומרת, שם אתה צריך לשלם ישר למי שאתה חייב לו. אבל במציאות אחרת, לא, אנחנו לומדים שזה מיעוט. אתם רוצים שנפתח, נסתכל שם? בסדר. התורה אומרת... כן, אני מבין. בוא נאמר, שלושתנו יושבים פה. אתה חייב ל... לאלישע 100 שקל. בסדר? ואני חייב לך 100 שקל. אז אלישע בא אליי ואומר לי, תראה, אל תשלם לויטקין את 100 שקל שאתה חייב לו. תשלם לי. ויטקין חייב לי את 100. הוא יכול ללכת לבטין ולהכריח אותי לשלם לו. למרות שאני חייב לך, אני לא מכיר אותו. אני חייב לך את 100 שקל. אבל הוא אומר, כן, אבל הוא חייב לי, אז תשלם אתה לי. אז רבי נתן דורש את זה, כתוב בתורה ככה, במדבר ה'. התורה אומרת לנו, התחלת פרשת נשא. התורה אומרת, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בשם. בן אדם גזל, ואז לא מספיק שהוא גזל, הוא נשבע שהוא לא גזל. כן? אז עכשיו הוא חייב את הכסף, והוא מעל בשם, והשמע הנפש היא. ואז הוא בעצם, הוא מתחרט, והתוודו את חטאתם אשר עשו, אז הוא צריך לעשות וידוי, והשיב את השמו בראשו, הוא צריך לשלם חזרה, מה שהוא נשבע שהוא לא, הוא מתחרט, הוא מעצמו בא. אבל זה אחרי שהשביעו אותו, והוא אמר, לא, זה לא אצלי. אז הוא צריך לשלם חזרה, וגם להוסיף, יש דין מיוחד שהוא מוסיף חומש. אז התורה אומרת, ונתן לאשר אשם לו. הוא נותן לבן אדם את החומש, הוא מוסיף חומש לבן אדם שהוא חתן נגדו. אז רבי נתן דורש, דווקא במציאות הזו אני אומר, תשלם לו. אבל מה יהיה מציאות שאתה חייב לו את הכסף, והוא חייב למישהו אחר, אז אתה לא מחויב לשלם דווקא לו. אז אתה יכול לשלם לבן אדם שהוא חייב לו. כן, זה הדין של רבי נתן. הוא דורש עם זה שכתוב פה ונתן לאשר שם לו. פה, גנבת ממנו, תשלם ישר לו, אתה אומר. כן, פה אני חייב לו. במציאות אחרת, יכול להיות שאני לא אשלם לו. מה המציאות הזו? מציאות שהוא גם חייב למישהו, והוא תובע אותי, תשלם לי ולא לו, אז אני באמת משלם לקוף השלישי, כן? אז פה כתוב בהענקה, הענק תעניק לו. אנחנו הבנו תנא כמה אומר תעניק לו, ואל תעניק לעבד שמכר את עצמו. תן את המתנות לעבד שנמכר על ידי בית דין, ולא לעבד שמכר את עצמו. מה רבי אלעזר עושה עם המיעוט הזה, הענק תעניק לו? רבי אלעזר אומר, זה בא לומר לי שגם אם לעבד יש חובות אחרות, הענק תעניק לו. פה במציאות הזו אתה לא יכול לתת למישהו אחר. גם אם הוא חייב למישהו אחר, אתה חייב לתת לו את המתנות. כן? אלישו, יו? כן? בסדר. והגמרא אומרת, מדסביר אלן זה רק עובד, תנא קמא, רבי אלעזר אומר, זה בא למעט את הדין של רבי נתן, כי הוא סובר כרבי נתן דתניא. אומר רבי נתן, מניין לנושה בחברו מנה? איך אני יודע שאם ראובן תובע משמעון מנה? וחברו בחברו, ושמעון תובע מלוי את המנה, מניין שמוצאים מזה ונותנים לזה, איך אנחנו יודעים שבית דין יכולים להכריח את לוי לשלם לראובן? תלמוד לומר, ונתן לאשר רשם לו, אתה לא להפוקי, ואידך בעל מנה מלא סביר עלי לאן כרבי נתן. תנא קמא אומר, לא יכול להיות שהענק תעניק לו ממעט שאל תשלם לאנשים שהוא חייב להם, כי כללית כל תורה כולה אני לא סביר כמו רבי נתן. אז ממילא המיעוט הזה לא בא למעט את רבי נתן. כן? מה הייתה עם הדה תנא קמא? דאמר מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית. עכשיו אמרנו שלפי תנא קמא, רק מחו בית דין יכול לישא שפחה כנענית. אז אמרנו, זה לא בגלל שהוא לא דורש את השכיר שכיר. בעצם יש גזירת שווה בין מוכר עצמו למחו בית דין. אבל פה יש מיעוט מיוחד. מיית רחמן אגבי מחו בית דין, אם אדוניו ייתן לו אישה. אז אנחנו דורשים לו ולא למוכר עצמו. ואידך, מה רבי אלעזר עושה עם הלא? לא בעל כוחו. גם אם הוא לא רוצה, אדוניו יכול לומר לו, לא, אתה צריך לעבוד לי ביום. ובלילה, בלילה זה התפקיד שלך. ואידך, אז תנא קמא אומר, אני לא לומד את זה מהמילה לא, אלא מזה שכתוב בתורה, אל תצטער שהוא יוצא חופשי אחרי 6 שנים, כי משנה שכר שכיר נפקה. מזה שהתורה אומרת, כי משנה שכר שכיר, הוא עבד אותך פי 2 כמו שכיר, מזה אני לומד שהאדון יכול להכריח אותו בלילה להיות עם שפחה. דתניא, כתוב בתורה, כי משנה שכר שכיר עבדך. שכיר אינו עובד אלא ביום, עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה. אז מה אתה תבין? שבלילה אתה יכול לומר לו, צא תחוש, וכי תעלה על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה? ולא כבר נאמר, כי טוב לא ימח. התורה אומרת שיכול להיות שהוא אפילו ירצה להישאר עד סוף היובל, כי טוב לא ימח. ימח, אנחנו דורשים במאכל, אתה צריך לתת לו לאכול מהאוכל הטוב שאתה אוכל, אתה לא יכול לשב לאכול סטייק ולתת לו לאכול סתם לחם. אימך במשתה, אם אתה שותה יין טוב, תן לו מהיין טוב, אל תיתן לו סתם מים לשתות. אז צריך להיות שאתה מתייחס אליו יחס טוב. ואמר רבי יצחק מכאן שרבו, אז רבי יצחק אומר, למה התורה אומרת לי שהוא עובד פי 2 שכיר? זה מלמדתי מכאן שרבו מוסר שפחה כנענית, שרבו יכול לומר לו, בלילה אתה תהיה איתה. זה הפי 2 שהוא עובד אותו. אז בגלל זה יש לי מקור שהאדון כן יכול להכריח אותו בלילות להיות איתה. אני לא צריך את הפסוק של... אם אדוניו ייתן לו אישה. המילה לו היא באמת למעט עבד שמכר את עצמו לפי תנא קמא, כי את המושג הזה שהוא יכול להכריח אותו אני לא דורש מלו, אלא אני דורש ממשנה שכר שכיר. ואידך, אז מה רבי אלעזר עושה עם משנה שכר שכיר? אם מעט מהווה מינני מלמידתי, אבל בר כוחי מה לא, כמה שמלן. רבי אלעזר אומר, זה לא מלמדתי בעל כוחו, זה רק מלמדתי שיש את האופציה לעשות זה. הרי סתם יהודי לא יכול לישא שפחה כנענית. אם זה רק משם, לא הייתי יודע את זה. זה שכתוב, אם אדוניו ייתן לו, זה מלמדתי שהוא יכול להכריח אותו. אלא הגמרא חוזרת לשאלה, מנתנא דלא יליף שכיר שכיר. מי הוא זה שלא דורש את הגזרת שווה של שכיר שכיר? הייתנו, הגמרא רוצה לתת לי תנא אחר, ופה נצטרך לעצור לצערי הרב, ונמשיך מחר. או...